פעם שעברה סיימנו את פרק למד A, והיום נלמד את פרק למד ו, זה אחד הפרקים הכי מפורסמים בתניה, בפרט שהרבי מצטט את הפרק הזה כל כך הרבה פעמים, כי הפרק הזה מסביר על הגאולה, וכל השיחות שהרבי מדבר על הגאולה, אז תמיד על מה הכל מיוסד, על מה הכל מבוסס, על האופן שבו אדמו"ר הזקן מסביר פה מה העניין של הגאולה, לא רק ההגדרה הלכתית כמו שלומדים מהרמב״ם, אלא ההגדרה הפנימית. זאת אומרת, ההגדרה הלכתית מסבירה מה יהיה המצב מבחינה הלכתית, אז שיש שלמות של תורה ומצוות. לא רבה. שיש שלמות של תורה ומצוות, שיהיה בית מקדש, שכל יושבי עליה, כל עם ישראל יהיה בארץ הקודש וכולי. אבל ההגדרה החסידית מסבירה מה יהיה המצב מבחינה רוחנית. מה הכוונה שאז לא יהיה קינה ולא יהיה שנאה ולא יהיה תחרות? מבחינה רוחנית אנחנו נראה שאדמו"ר הזקן מסביר שעד היום בזמן הגלות, ולפי זה גם ההגדרה של גלות תניה, פרק ל"ו עמוד 90, אני קודם אומר בעל פה אחרי זה נראה בפנים, שעד היום הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו כבר בפרקים הקודמים, נמצא בכל מקום כל הזמן. אתה הוא עד שנברא עולם, קודם שנברא עולם, לאחר שנברא עולם. ההבדל הוא רק לגבינו, לעתיד לבוא העולם, עולם לשון נעלם, העולם יחרב. מה הכוונה? העולם יחרב, העלם יחרב, לא יהיה יותר מה שמעלים על הקדוש ברוך הוא. אם אלה נראה אלוקות בגילוי כל הזמן, וזה בעצם הנבואות של כל הנביאים בנוגע לגאולה, ראו כל בשר יחדיו, כפי השם דיבר, שהבשר בעצמו יראה אלוקות. עכשיו בשביל להסביר את זה, אדמו"ר הזקן מתחיל מזה בפרק, שהוא מסביר שהגאולה זה בעצם התכלית שלשמה נברא העולם, וזה נדבר קצת בעריכות, אחרי זה נראה למה דווקא זה התכלית, זאת התכלית. אז נראה את זה בפנים, נמצאים בעמוד 90, בהתחלה של פרק למד בב. מאוד מאוד זקן כך, והנה מודעת זאת, ידוע לכולם, מה שאמרו רז"ל. בואו נמשיך עם המתכונת של הפעמים האחרונות, שהשיעורים בסוף, לא השיעורים, השאלות בסוף. פרק ל"ו, אומר אדמו"ר הזקן, והנה מודעת זאת, ידוע לכולם, מאמר הזל, איזה מאמר הזל? שתכלית בריאת עולם הזה הוא שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אמנם אדמו"ר הזקן אומר את זה באופן שזה ידוע לכולם, ובאמת זה נאמר כבר במדרש, נאמר, אני חושב פרשת נסו במדרש רבה, אבל זה היה מדרש שלא יותר מדי אנשים הכירו אותו, ולא יותר מדי ציטטו אותו, ולא תמיד ייחסו למדרש הזה את החשיבות הזאת שאדמו"ר הזקן מסביר, שזה ידוע לכולם, שזה תכלית בריאת העולם. מה תכלית בריאת העולם לפי אותו מדרש? שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה הכוונה? נסביר את זה מהסוף להתחלה. מה זה דירה בתחתונים? דירה זה מקום, זה כמו בית, מקום שבו אדם נמצא, בו הוא גר. במקום שבו אתה גר, אתה מתגלה, כל כולך מתגלה שם. איפה, שאומרים שהקדוש ברוך הוא יש לו תאווה, שהוא רצה דירה בתחתונים, אז באים להגיד, איפה הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות? הוא רוצה להתגלות דווקא במקום תחתון. מה הכוונה מקום תחתון? הרי אין למעלה ולמטה. בשביל הקדוש ברוך הוא אין לו עליונים ותחתונים, הוא ממלא כל העולם הזה בשווה, כמו שלמדנו כבר. מקום תחתון זה מצידנו, אנחנו נראה, מקום עליון, עליון ותחתון ברוחניות, זה לא דבר גיאוגרפי, עליון ותחתון ברוחניות, מקום עליון זה מקום שמרגיש את המקור שלו, מרגיש את הבורא. כמה שהאדם הוא תחתון יותר, זה אומר שהוא יותר ויותר מרגיש עצמאי, ופחות ופחות מרגיש את הקדוש ברוך הוא. כמו שלמדנו בעבר על ארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שזה בעצם ההבדל בין ארבעת העולמות האלה. בעולם העשייה, העולם כבר מרגיש את עצמו עצמאי. אני לא רואה שיש מישהו שכרגע מחיה אותי ומהווה אותי. אני מרגיש שאני קיים בזכות עצמי. בעולם היצירה, אז כבר יש איזה, אמנם יש מציאות, ויש ציור לכל אחד מהנבראים, אבל עדיין סוף כל סוף מודעים לזה ויודעים שיש בורא. בעולם הבריאה, כמו שלמדנו, זה כבר מרגישים ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא, לא מרגישים את המציאות שלהם, אבל זה שאפשר להגיד שמרגישים ביטול, זאת אומרת שיש מי שמרגיש, אז יש כבר מציאות כלשהי. בעולם האצילות זה כבר ביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא, כל המציאות היא של ביטול. אז דווקא עולם שלנו הכי תחתון מבחינה רוחנית, זאת אומרת הכי פחות מרגישים פה אלוקות, הכי הרבה מרגישים פה ישות, דווקא כאן במקום הכי תחתון, דווקא כאן הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות. למה דווקא כאן? נראה בהמשך הפרק שזה יתרון האור מהחושך. דווקא המקום הכי חשוך, הכי נמוך, הכי חשוך, הכוונה שהכי מסתיר על אלוקות, דווקא כאן כשיהיה גילוי אור, יהיה יתרון האור מהחושך, כמו שמדליקים אור באמצע היום, באמצע היום לא מרגישים את זה, באמצע הלילה, אז מרגישים את האור. אז דווקא כאן הקדוש ברוך הוא רצה שנדליק את האור, דווקא במקום הכי חשוך. איי, אפשר לשאול על זה, נו, זה, אבל למה הוא רצה דווקא את זה? הוא יכול לרצות גם שיהיה יתרון אור מאור, למה דווקא את זה? אז זה, אמרתי שנלך מהסוף להתחלה, זה ההתחלה של התשובה. נתאווה הקדוש ברוך הוא, הייתה לו תאווה. מה הכוונה? הייתה לו תאווה? כוונה שאין לזה הסבר. מה זאת אומרת שאין לזה הסבר? אז באמת, מובא בחסידות, ולא רק בחסידות, זה בהרבה ספרים לומדים את זה, שיש כמה שיטות מה התכלית של בריאת העולם. יש שיטה, ואגב, בספר התניא, אדמור הזקן מביא את כל השיטות. בחלקים שונים של ספר התניא, תכף נראה, אולי נצליח להיזכר ביחד איפה כתוב כל אחת מהשיטות. הוא מביא כל אחת מהשיטות, כי הן כולם אמיתיות, ומכולם צריך ללמוד, אבל כאן אנחנו נראה שהיא הכי עמוקה, לכן זה השיטה המרכזית. אבל נראה שכל השיטות אפשר לדבר עליהן. כולם מובאות בתניא. שיטה הראשונה כתוב, אין מלך בלא עם. הקדוש ברוך הוא רצה להיות מלך על העולם, מכיוון שמלך צריך אנשים שימליכו אותו, ואלה שימליכו אותו לא יכולים להיות החברים שלו או הבנים שלו, זה לא נקרא שהוא מלך עליהם. עושים את זה כי הם מקרובים אליו. רק אלה שרחוקים ממנו, רק הם יכולים להמליך אותו. איפה לומדים את זה דרך אגב? נלמד את זה בשער איכות האמונה. פרק ז', ושם הוא אומר, למה עם נקרא עם? בלשון גחלים עוממות. עוממות הכוונה רחוקות. אז דווקא העם שהם רחוקים מהמלך, דווקא הם יכולים להמליך את המלך. אז זו שיטה ראשונה שאומרת, למה הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם? הוא פשוט רצה להיות מלך, ואין מלך בלא עם, ולכן הוא ברא עולם כדי שיהיה פה עם, עם שרחוק ונפרד ממנו, והוא ימליך אותו להיות מלך. טוב, לשיטה הזאת היא שיטה נכונה, והיא, כמו שאמרתי, היא כתובה בתניא, אבל אפשר לשאול על השאלה די מהר, אפשר להקשות עליה. מה אפשר להקשות על זה? על השיטה הזאת? אפשר להקשות שאיזה מין קדוש ברוך הוא מושלם זה, שהוא צריך עם כדי שימליך אותו, הוא גם חסר לו משהו, הוא רוצה להיות מלך, אז אפשר להקשות על העניין הזה. אז יש שיטה יותר עמוקה מזה, שאומרת, זה מופיע בעיקר בספרי המוסר, שהקדוש ברוך הוא חסד, והוא טוב, וטבע הטוב להטיב, והוא רצה להטיב לברואיו. אז אם אלה כדי להטיב לברואיו, אז צריך שהוא יברא ברואים כדי שהוא יטיב להם. זה הכוונה, טבע הטוב להטיב, שהוא רוצה להטיב לברואים שלו, אז אם אלה הוא צריך ברואים, צריך לברוא עולם כדי שיהיה לו למי להטיב. ולכן הבן אדם יבוא וישאל, נו, הוא רצה להטיב לנו, אז למה העולם כל כך קשה? למה יש כל כך הרבה דברים קשים בעולם? כן, הוא יטיב לנו בגן עדן. כל המצוות זה רק אמצעי כדי שתגיע לגן עדן. איך?
שהכל בעצם לטובה.
כן, אז הם לא צריך להגיע לזה אפילו. הם לא צריכים להגיע לזה אפילו. הוא אומר, לא, להטיב לברואיו זה לא פה. להטיב לברואיו זה בעולם הבא. כל הניסיונות והקשיים, זה כדי שיהיה לך יגיעה ושכר, ומתי תקבל את הטובה? בעולם הבא. המצוות זה רק אמצעים להגיע לעולם הבא. ככה זה השיטה הזאת אומרת. איפה זה מופיע בתניא דרך אגב, להטיב לברואיו? טוב, זה מופיע באגרות קודש. איפשהו, אני כרגע לא, אני בעצמי לא זוכר. מי שתזכר יכולה להגיד. אחרי זה יותר עמוק מזה, אז כתוב בזוהר שלמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, נלמד את זה בתניא פרק ממדלת, או פרק ממדלת, כן? בגין דלשתמודן לי, בשביל שאנחנו נכיר אותו. הקדוש ברוך הוא רצה שנכיר אותו, שזהו ברא את העולם. ולכן על זה שאנחנו מתבוננים בגדולת בריבוי הנבראים, ומזה מביאים להבנה בגדולת הבורא, או לומדים תורה, ומזה מגיעים להבנה בעומק מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו בתניה של היום, או בתניה של אתמול, על ידי זה שמגיעים להבנה בגדולת הבורא, אז זה מקיים את תכלית העולם. הוא נברא כדי שאנחנו נכיר אותו. טוב, אז גם על שתי השיטות האלה, השנייה והשלישית, גם אפשר להקשות קושיות, כי הקדוש ברוך הוא, אם הוא מושלם, מה הוא צריך אותנו כדי להטיב לנו? וגם אם הוא מושלם, מה הוא צריך אותנו כדי שנכיר אותו, כן? הוא לא יכול להסתדר ב... מה זה, זה פרופסור באוניברסיטה שצריך לחבר מאמר כדי שנדע כמה הוא חכם. הוא חכם בפני עצמו. לא צריך שמישהו ימחא לו כפיים או יאשר את החוכמה שלו. אחרי זה יש שיטה יותר עמוקה מזה, הבגין לשמונדלן זה מופיע בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה. אחרי זה יש יותר עמוק מזה, שומר הארי הקדוש וכתבי הארי ז"ל, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא באמת לא היה צריך את העולם, זה לא בשבילנו, אלא הוא רצה לגלות שלמות כוחותיו. וכל מה שהיה בפועל הוא רצה להוציא את זה לכוח, כל מה שהיה אצלו בפוטנציאל, הוא רצה לגלות את זה בפועל ממש. אז זה באמת קצת יותר קשה להקשות על זה, כי כביכול זה לא בשבילנו, אז אין פה שאלה אם הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, אבל כן, סוף כל סוף, יש פה שאלה שהקדוש ברוך הוא לא היה מושלם בלי העולם, צריך לעשות עוד מעשה כדי שהוא יגיע לשלמות נעלית יותר. אבל אם הנחת היסוד היא שהקדוש ברוך הוא שלמות הכל והוא מושלם עוד לפני שנברא העולם, אז עוד הפעם השיטה הזאת אפשר להקשות עליה. זה אפשר להקשות, זה לא אומר שזה לא נכון. נכון במקום הזה, אבל יש משהו עמוק יותר. שיטה החמישית, השיטה החמישית, שאדמור הזקן מביא בפרק למדווה ומצטט את זה מהמדרש, כל היופי שזה ממש, זה מגיע ממדרש, אפילו לא מהקבלה או מתורת הסוד, זה כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא נתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים. החידוש פה זה לא הדירה בתחתונים. זה גם חידוש אחד. למה העולם כזה חשוך? כדי שיהיה יתרון האור מהחושך. בסדר, אבל זה אפשר להקשות. למה הוא צריך את זה? התשובה האמיתית פה היא נתאווה. מה זה נתאווה? שאין לנו סיבה. התשובה האמיתית היא ככה. לפעמים זה קצת מאכזב בהתחלה, אבל כשמבינים את העומק של זה, מבינים שזאת התשובה היחידה שיכולה להיות. כי כל תשובה שהיא תתחיל בגלל וכך וכך אני אתן סיבה, זאת אומרת זאת סיבה לוגית, אז תמיד אפשר לפרוח את זה, יבוא מישהו חכם יותר, וימצא משהו בלוגיקה הזאת שצריך להיות הפוך, כן? רק תשובה שהיא על שכלית יכולה להיות תשובה אמיתית. יותר מזה, אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא הכל, הוא ברא גם את השכל שלנו, אז הוא לא מחויף בחוקי השכל שלנו, הוא ברא את החוקים האלה. למה זה דומה? אם בן אדם תכנת איזה משחק במחשב, אז הדמות במחשב, אם הוא תכנת אותה שהיא יכולה ללכת רק קדימה ולא לחזור אחורה, אז גם המתכנת עכשיו לא יכולה ללכת אחורה. זה שהוא תכנת את הדמות במחשב לפי חוקים מסוימים, בוודאי שהוא לא מוגבל בחוקים האלה. למה אנחנו מתאכזבים מהתשובה של ככה? כי אנחנו מתוכנתים כביכול, תכף נראה שזה גם לא נכון, אבל כביכול שאנחנו מתוכנתים שכל דבר צריך סיבה ותוצאה. אז זה שאצלנו כל דבר הוא עם סיבה ותוצאה, זה לא אומר שגם אצל הקדוש ברוך הוא מחויב לכלל הזה של סיבה ותוצאה. אבל באמת בעומק יותר גם אצלנו זה לא ככה. זה העולם המודרני, כביכול זה האליל שלו, השכל. השכל זה הרציונל, זה הדבר הכי נעלה. אבל האמת היא שזה לא ככה, כי יש דברים שהם למעלה מהשכל. הרצון למשל למעלה מהשכל. רצון שטבוע באדם, למשל אחד שיש לו רצון להיות, לעזור לאנשים אחרים. אבל בגלל שהוא מבין שזה טוב. דבר שטבוע בו עוד למעלה מהשכל. ובאמת, אותו אחד שמתאכזב מהתשובה של ככה, אז תשאל אותו כמה שאלות על החיים שלו. תגיד, בשביל מה אתה עובד? בשביל לעשות כסף. בשביל מה אתה צריך כסף? לחיות. נו, ובשביל מה אתה צריך לחיות? שיהיה לי טוב. ובשביל מה אתה צריך שיהיה לך טוב? מהר מאוד הוא יגיד לך, תעזוב אותי, כן? ואין תשובה פה, מה זאת אומרת? זה ככה, ברור שזה ככה. והאמת, גם המדע, שכביכול המדע, הכל עונה בשכל, תהי לו, כן, אז תגיד לי, למה המים מחבים את האש? טוב, המים זה CO2, זה מתחבר עם H2O, אוקיי, ולמה CO2 שמתחבר עם H2O זה מחבר? מהר מאוד הוא יגיד לך, תשמע, זה ככה זה הטבע. הוא לא יגיד ככה, הוא יגיד משהו מתוחכם יותר, זה הטבע. במקום להגיד ככה, הוא יגיד, זה הטבע. נו, ולמה הטבע הוא כזה? למה הטבע הוא שיש עולה למעלה?
יש סיבה, אבל אני עוד לא יודע אותה.
לא, אבל בסוף, גם שתענה לי על זה, אני שואל לך, ולמה זה? בסוף זה אקסיומה, הכל מתחיל מהאקסיומה, שככה הטבע. ככה הם חוקי הטבע. כן, עכשיו זה כבר למעלה מהטבע. זה על פי נס, למעלה מהטבע. נקודה היא שבכל תחום מהר מאוד תגיע לתשובה הזאת ככה, כי באמת זה מקום כל כך עמוק שאין פה תשובות בשאלות. זה אגב בחסידות כל הזמן מדברים, זה המקום של מסירות נפש, שבן אדם מוכן למסור את עצמו, אפילו שעל פי היגיון אין היגיון לוותר על החיים שלך בשביל משהו אחר, אבל בכל זאת, כן, זה עניין של למעלה מהשכל, למעלה מטעם ודעת. אז מאוד, כן, מתחיל עם זה גם כן. הפרק הזה באמת מה תכלית העולם, נתאווה הקדוש ברוך הוא, קודם כל זה תאווה, ועל תאווה לא שואלים שאלות, זה למעלה משאלות ותשובות. דבר נוסף, נתאווה למה? לדירה, מקום שיכול להתגלות בו, אבל איפה הוא רוצה להתגלות? דווקא בעולם התחתון, זאת אומרת, זה לא חוכמה שהוא מתגלה בעולם האצילות, שם כולם בטלים אליו. איפה החוכמה שהוא יתגלה? איפה יתרון האור מהחושך? דווקא במקום הכי נמוך, במקום שכביכול מתנגד אליו, מקום שטוען אתה לא קיים, שהולך נגדו, או שטוען שהוא קיים והולך נגדו, שאומר בך, לא, פשוט לא קיים. דווקא שם הוא רוצה להתגלות, כן? זה הנחת רוח הכי גדול של הקדוש ברוך הוא, זה היתרון אור מהחושך הכי גדול. מלא, אפשר להבין, למה, אז, לפני שלמדנו את זה, באדם מסתכל כמה שהעולם נמוך וחשוך, אז הוא נכנס מזה לדיכאון, אומר, בשביל מה כל החושך הזה? שלומדים את זה, מבינים מה? לחושך יש תכלית. התכלית היא לא החושך עצמו, התכלית היא האור שנגלה בתוך החושך הזה. זה שמישהו רחוק, זה בשביל שהוא יתקרב. זה שיש מחלוקת, זה כדי שיהיה שלום אחר כך. זה שמישהו חולה, כדי שיהיה בריא. כל הקשיים זה בשביל האור שיתגלה אחר כך. אז לצערנו לא תמיד רואים את זה במוחש, לא תמיד רואים את זה באותו דור, לפעמים זה לוקח זמן. אבל סוף כל סוף, יש הרבה דברים שלקחו הרבה זמן, ובסוף ראינו שקרו. הבוקר למדתי מאמר של הרבי, שהוא מדבר על צדקה עשה הקדוש ברוך הוא, שפיזר את ישראל לבין האומות. המאמר מתפשין למתת, הרבי מדבר בתפשין למתת, אז הוא דיבר, זה היה שנת 78, זה היה לפני
35 שנה.
כן. מאמר הוא מכסלב, אז זה עדיין 78, תפשין למתת. אז הרבי אומר שמה זה צדקה עשה עם בני ישראל שפיזרן לבין האומות, שיש מקומות, שיש מצוות שאי אפשר לקיים אותם כרגע, אז הוא דיבר על רוסיה, שבאדם יושב בכלא לא יכול לקיים מצוות סוכה, ולא משנה כמה מסירות נפש יהיה לו, ארבעת המינים הוא לא ייטול בחג הזה. לא משנה שיקפוץ מהגג, אין סיכוי שיעשה את זה. הצדקה הוא עשה שהוא פיזר אותנו בין האומות, שבמקומות אחרים, למשל בארצות הברית, כן אפשר לקיים את זה, ובזה שאנחנו נקיים את זה בעידור, אז זה ישפיע בסוף שגם שם יצליחו לקיים את זה. זאת אומרת, כל היהודים קשורים, ובמקום אחד יהודים כרגע מצד גזירת המלכות לא יכולים לקיים מצווה, בזה שאנחנו פה שכן יכולים נעשה את זה בעידור, זה ישפיע שבסוף גם הם יכולים. הרבי בהמשך המאמר אומר שגם אם אין גזירת המלכות, יש גזירת יצר הרע. יצר הרע לא נותן לבן אדם לבוא לשיעור תורה. אז אנחנו תמיד מסתכלים שהמטרה היא לשכנע אותו לבוא. נכון, הרבי אומר, אבל אם אתה תתאמץ לבוא ותעשה את זה בידור, אז זה יפעל עליו שגם הוא יגיע בסוף. כל היהודים קשורים. למה אני אומר את כל זה? כי הרבי דיבר אז על רוסיה, שכאילו אי אפשר לקיים שם מצוות, כן? מי האמין שבסוף תוך כמה שנים ימצאו מרוסיה? הרבי האמין כנראה, כן? אבל כל השאר ששמעו שהרבי כל התוועדות אומר לחיים לחיים, שבסוף הם יצאו משם, ונגיד לחיים ליהודים ברוסיה שיצאו משם, מי האמין שיכול לקרוא דבר כזה? זה היה דבר שהוא מופרך לחלוטין. שחיקו הרבה שנים, וסוף זה קרה. וגם פה, יש הרבה דברים שלוקח זמן, ולא רואים מה נקודת האור, לפעמים צריך סבלנות, בסוף רואים. זה האמונה של כל יהודי, תראי.
מי שהאמין בזה,
כן?
שאומרים בזה
כבר
בנה שכונה ענקית ברמות, כן? שכונת כל דבר, ברמות שלו?
לא,
ברמות שלו.
כן.
כן,
יפה. היה אז הרבי אמר בתפשין ממתת, היה שנת הבניין, ממחת או ממתת? מי זוכרת, ממחת או ממתת? ממחת, אז אצלנו במושב יש מישהו שהוא היה גר אז במושב ליד, וחבדניקים עברו, וכל מי שראו שבונה, אמרו לו בוא תדווח לרבי שאתה בונה, כי הרבי שלח צ'ק של $100 השתתפות בבנייה לכל מי שבונה. אז הוא סיפר לי שהצ'ק הזה, הוא לא פדע אותו שנים, הוא אומר, שנים הצ'ק הזה החזיק את כל החשבון בנק שלהם. בלי לפנות אותו, זה היה הברכה שבעיסה, שנים זה החזיק. היה סיפור אחר בצפת, אז גם בצפת היה אחד החסידים, שהוא הסתובב בכל צפת, וראה מי בונה, וכל מי שבונה, הוא אמר לו, בוא תכתוב לרבי ותקבל $100. והוא חילק שם עשרות צ'קים של $100. אחרי שנה מישהו מתקשר אליו, אומר לו, תשמע, הצ'ק חזר. הוא שמע את זה, מה זאת אומרת? אין מציאות כזאת. צ'ק של הרבי חזר, כאילו, דברים כאלה לא קורים. הוא אומר, אני חייב לבוא לראות, איך יכול להיות שהצ'ק חזר? אין דברים כאלה. הוא בא, ומה הוא ראה? שהצ'ק כנראה יצאו איתו בגשם, והוא היה רטוב, הוא נקרא, והדביקו אותו חזרה, שהדביקו היה חסר מספר אחד. טוב, עכשיו מה תעשה עם הצ'ק? תשלח אותו לרבי ותבקש צ'ק, כאילו, מה תעשה עם זה? טוב, אמר להם, אני אחשוב מה לעשות, הוא יצא מהבית, ואז אחד השכנים קורא לו, הוא אומר, אתה יודע שהשכנים האלה, הם ביקשו $100, אבל הם לא באמת בנו. הם רק רצו את $100, אבל באמת הם לא בנו. אז הוא אמר, תראה מה זה, חילקתי עשרות צ'קים, היחידי שלא באמת בנה, הצ'ק שלו חזר.
נרתב,
וכשבאו להפקיד אותו הוא חזר, בכלל שהוא נקרא והדביקו אותו הוא חזר. אז כל אלה שהיחידי שניסה לרמות ולקבל כסף לא שלו, זה הצ'ק חזר. זה היה בצפת, יפה זה. סוף השיעור, פרק למדבר. והנה מודעת זאת מאמר הזל, עכשיו מבינים הקוראים, שתכלית בריאת העולם הזה הוא שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. והנה אומר אדמור הזקן, לא שייך לפניו יתברך בחינת מעלה ומטה, אי אפשר להגיד עליו עליון ותחתון כמו שהסברנו, כי הוא יתברך ממלא כל עלמין בשווה. אלא מה הכוונה? אלא ביור העניין, כי קודם שנברא העולם היה הוא לבדו יתברך יחיד ומיוחד וממלא כל המקום הזה שברא בו העולם, וגם אתה כן הוא לפניו יתברך. אלא מה, אז אם ככה, אז איך רואים עולם? אם הוא היה יחיד ומיוחד לפני ויחיד ומיוחד אחרי, אז מה זה העולם שאנחנו רואים? אומר אדמור הזקן, רק שהשינוי הוא אל המקבלים חיותו ואורו יתברך. השינוי הוא רק מצד המקבלים. השינוי הוא רק מצד המקבלים ולא מצד הקדוש ברוך הוא. השינוי הוא אל המקבלים חיותו ואורו יתברך, שמקבלים על ידי לבושים רבים המחסים ומסתירים אורו יתברך, כדכתיב, כי לא יראני האדם וחי. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אלינו, כי אם מישהו יראה אותו אז זה אור גדול מדי, אז הוא לא יישאר בחיים. וכדי פרשו רז"ל, שאפילו מלאכים הנקראים חיות גם הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא. אז ממנה הקדוש ברוך הוא היה חייב להסתיר את עצמו. ההסתר הזה הוא בשבילנו. הרבה פעמים אנחנו, קשה לנו עם ההסתר הזה, חושבים שזה נגדנו. אומרים לך, לא, תדע שההסתר הזה הוא בשבילנו, הוא מסתיר את עצמו, כי אם הוא יתגלה אלינו כמו שהוא, אז אנחנו לא נעמוד בזה, נתבטל במציאות כמו שלמדנו על זה כבר. וזהו עניין השתלשלות העולמות וירידתם ממדרגה למדרגה על ידי ריבוי הלבושים המסתירים האור והחיות שממנו יתברך, עד שנברא העולם הזה הגשמי והחומרי ממש. זה מה שנקרא בקבלה סדר השתלשלות. זאת אומרת, זה לא שיש אור אינסוף ומי אור אינסוף ישר יש את העולם הזה, אלא הקדוש ברוך הוא עשה את זה בסדר שקודם הוא מצטמצם לעולם שנקרא עולם האצילות, אצילות מלשון אצלו וסמוך, שזה העולם שהכי קרוב אליו, ממילא כולם שם בביטול במציאות. אחרי זה הוא מצטמצם עוד לעולם שנקרא בריאה, אחרי זה יצירה ועשייה, עד העולם הזה הגשמי. המשל שבדרך כלל נותנים לזה, יש שני משלים שנותנים. אחד, שעולם האצילות זה כמו כוחות השכל והרגש, שהאדם מאוחד עם השכל והרגש שלו. אחרי זה עולם הבריאה זה כמו המחשבה, שהמחשבה מצד אחד היא מיוחדת איתי, מצד שני זה כבר לא אני, זה כבר לבוש. אחרי זה היצירה זה מקביל לדיבור, שהדיבור רואים שהוא יוצא ממני, אבל אחרי שהוא יצא הוא כבר נפרד ממני. והכי נמוך זה העשייה, שהעשייה רואים, הבן אדם עשה משהו לפי המעשה, לא יודעים מי עשה את זה, כן? הוא יכול להיות מנותק מהמעשים שלו. מה שרואים גם שבן אדם יכול לעשות דברים שהם נגד האמונה שלו, יכול לדבר דברים שהם לא אמיתיים, יכול אפילו לחשוב מחשבות שהם לא אמיתיות. אז כביכול שעולם האצילות זה השכל והרגש, הכוחות של הקדוש ברוך הוא, לכן שם תמיד אומרים שזה המקום של 10 הספירות. אחרי זה הבריאה זה המחשבה שלו, היצירה זה הדיבור, והעשייה זה המעשה שלו. אז רואים שכל שלב עבר עוד צמצום, וזה יותר רחוק מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, פחות מורגש כאן המקור, ויותר מורגש הישות של הדבר, כמו במעשה באמת, שאני עשיתי מעשה, אז לאו דווקא שיודעים מי עשה את המעשה הזה. זה בעולם העשייה פה לא רואים מי עשה את המעשים האלה. בעולם היצירה זה כבר יותר מורגש. באמת המשל השני שנותן את זה משלים את המשל הראשון, שזה כמו תהליך של נגיד תפוח שגדל על העץ. אז קודם יש את התפוח כמו שהוא נמצא בגרעין, בזרע שזורים באדמה. כבר שם יש תפוח, יש את כל העץ וגם יש את התפוח שם. אבל שם אי אפשר להגיד שיש צורה של תפוח, זה הכל חומר פשוט. אחרי זה יש את התפוח כמו שהוא כבר בתוך הפרח או בשלב לפני שהוא יוצא החוצה, זה כבר יותר ממשי. אחרי זה יש את התפוח כמו שהוא מחובר, הוא כבר יש לו ציור משל עצמו, אבל הוא עדיין מחובר לעץ. בשלב האחרון התפוח כבר נפרד מהעץ, הוא כביכול כבר לא מקבל, בתפוח באמת הוא לא מקבל חיות מהעץ, אבל ככה במשל שהוא כבר נראה מנותק מהעץ. אותו דבר פה, יש את העולם כמו שהוא היה כלול בקדוש ברוך הוא עוד לפני שהוא בכלל, עוד לפני המחשבה. יש את העולם כמו שהוא במחשבה של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא בדיבור, וכמו שהוא בעשייה, שאז זה כבר נראה, כמו שהתפוח נראה נפרד מהעץ, אז ככה העולם נראה כבר נפרד מהקדוש ברוך הוא. אבל זה עם תינוק, יש את התינוק כמו שהוא בבטן, אז יש לו כבר צורה, אבל הוא מקבל, הוא אוכל רק דרך האמא. כשהוא יוצא הוא כבר אוכל לבד, והוא נראה לו שהוא נפרד. ככה גם העולם, בדרגות השונות, עד כמה מורגש הדבר עצמו, העולם עצמו, ועד כמה, עד כמה מורגש הביטול, מה שמעליו, המקור והשורש שלו. אז העולם שלנו הכי נמוך, כי כאן הכי פחות מורגש הקדוש ברוך הוא. כדי כך שהעולם הזה אומרים מלא קליפות וסיטרא אחרא, מלא פה בקליפות שמסתירות על הקדושה, והרשעים גוברים פה, גוברים בו. לכן העולם הזה, באמת הרשעים מנצחים פה, כן? זה עולם קשה. דרך רשעים צלחה, הם מצליחים. למה? כי זה עולם שלא מרגישים בו את הקדוש ברוך הוא. זה אגב הסיבה שיש קינה, ויש שנאה, ויש תחרות. ולכן הגאולה, אנשים שואלים, איך לא יהיה קינה, לא יהיה שנאה ותחרות? נשמע אוטופי מדי, נשמע לא הגיוני. מפוך, אם אתה מבין למה היום יש את זה, תבין למה בהמשך לא יהיה את זה. היום יש את זה כי העולה, כי לא מרגישים אלוקות. ברגע שנרגיש אלוקות, אז אוטומטית לא יהיה את זה, זה יהיה דווקא פשוט. בשלב הראשון הכי קל זה שאלה אם זה על פי הלכה או לא. אם ההלכה אומרת שלא, אז ודאי שזה לא רצון השם. בשלב הבא יש דברים שההלכה מתירה לך, או ככה או אחרת, אז יכול, אין לך פה פתרון בהלכה. אז אם זה לא הלכתי, אם זה יותר השקפתי, אז יש לנו את השיחות של הרבי ואת השקפה של הרבי, כל אחד הוא עם השקפה של הזרם שלו, של הרב שלו, שיהיה לפי השקפה, אם זה לא הלכתי, אז בדרך כלל זה השקפתי, כן? ויש שהדבר הכי טוב שהרבי נתן לנו זה עניין של הסלך הרב, שכל אחד יהיה לו רב שיכול להתייעץ איתו, ולאו דווקא שהרב אומר לו מה לעשות, הרב עוזר לו להבין מה הדבר הנכון בשבילו כרגע, כן? הדבר שכדאי מאוד להשתמש בזה, כדאי מאוד גם מצד הבקשה של הרב קודם כל שצריך, אבל גם מצד זה שזה פשוט עושה טוב לבן אדם, שגם שיש מישהו שצריך לדווח לו והוא מרגיש קצת שמחויב, לא יכול לעשות מה שבא לו, וגם מצד שאם משתמשים בזה כמו שצריך, באמת זה עוזר לך לברר מה הדבר הנכון לעשות בכל שלב. נמשיך בפנים. אומר, וזהו עניין השתלשלות העולמות וירידתה ממדרגה למדרגה לדריבוי הלבושים המסתירים האור והחיות שממנו התברך עד שנברא העולם הזה הגשמי והחומרי ממש. והוא, העולם הזה הגשמי והחומרי ממש, הוא גם גשמי וגם חומרי, כן, גשמי זה מה שמסתיר על אלוקות, חומרי, לא רק שהוא מסתיר על אלוקות, אלא הוא טוען שאין אלוקות. כן? הגשמי רק מסתיר, כי יכול הוא ניטרלי, הוא פשוט גשמי, אז הגשמיות מסתירה לנו. ואדם צריך רכב, כן? אז הרכב זה לא חייב להיות דבר גשמי, יכול להיות דבר חומרי. אבל כשהוא קונה רכב כזה, שכל המטרה שלו זה להראות כמה כסף הוא הרוויח, אז זה כבר עבר את השלב של הגשמי, עכשיו זה כבר חומרי, כי זה לא רק שאני משתמש בגשמיות כדי שיהיה לי חיים קלים יותר, אני משתמש בגשמיות כדי להגדיל את הכבוד, להגדיל את האגו, אז זה כבר מין גשמי, זה הפך להיות חומרי. אז העולם שלנו שהוא גם גשמי וגם חומרי, הוא התחתון במדרגה שאין תחתון למטה ממנו, באיזה עניין הוא תחתון? בעניין אסתר אורו יתברך וחושך כפול ומכופל, עד שהוא העולם שלנו מלא קליפות וסיטרא אחרא, שהם נגד השם ממש, הקליפות ממש הם נגד השם, איך רואים את זה? לומר שהן אומרות אני ואפסי עוד, במקום להגיד אין עוד מלבדו, אומרות אין עוד מלבדי, אני ואפסי עוד, הכוונה כל מה שאני עושה הכל בזכותי, ואדם זוקף את כל ההצלחה שלו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הוא מרגיש הכל בזכותי, שום דבר לא מהקדוש ברוך הוא. זה השיא של הקליפה, שהיא לא מכירה ולא מודה בזה שיש מישהו מעליה. לפעמים חושבים מה זה קליפה, מי שמתנהג התנהגות רעה אז הוא קליפה, מתנהגות טובה, זה לא ככה. יכול להיות באדם שעושה חסד, אבל הוא מאמין שכל החסד הזה, הכל בזכותי, אני לא מקבל שום עזרה מלמעלה. זה אף על פי שהוא עושה פעולה של חסד, אבל זה קליפה. כן? כי הוא אומר, אני ואפסי עוד, הוא אומר, הכל בזכותי. הוא אומר, והנה, תכלית השתלשלות העולמות וירידתה ממדרגה למדרגה, אינו בשביל עולמות העליונים. היינו חושבים, הרי העולם העליון עולם האצילות, יותר נעלה מהעולם שלנו. הייתי חושב, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות? שעולם האצילות, שם באמת כולם בטלים אליו. אומר אדמו"ר הזקן, לא. אם זה היה ככה, אז לא היה נברא בריאה, יצירה, עשייה, הוא היה עוצר באצילות. המטרה בדרך כלל סוף מעשה, מחשבה תחילה. הקטע האחרון, משם את... באדם שרוצה לבנות בית, עוד לפני שהוא הולך לקבלן, עוד לפני שהוא מתחיל לשלם, עוד לפני הבנייה עצמה, יש את הרגע הראשון שהוא רואה את עצמו, איך בסוף, בסוף בסוף יהיה לו בית, ויהיה לו שם שולחן לסעודת שבת, ויהיה לו אורחים, הוא רואה בסוף את הסעודת שבת, ואז הוא מתחיל את כל התהליך, כן? אז המטרה היא בשלב הסופי, אם המטרה היא רק שיהיה בית, אז הוא היה עוצר שם, כל עוד שהוא עוד לא הגיע למטרה, עוד ממשיך. אז אם הקדוש ברוך הוא המטרה הייתה בעולם האצילות, לא היה צריך להמשיך את כל העולמות שאחרי, זה שהוא עוד המשיך, משמע שיש עוד מטרה אחרי. הועיל ולהם לעולם האצילות, העולמות העליונים, הועיל ולהם ירידה מאור פניו יתברך. אלא התכלית, מה התכלית היא? התכלית הוא עולם הזה התחתון, שכך עלה ברצונו, כך עלה ברצונו זה כמו נתאבה. זה רצון שאין לו הסבר, אין לו הסבר. שכך עלה ברצונו יתברך, להיות נחת רוח לפניו יתברך, כך הוא החליט שמה יהיה הנחת רוח שלו? כד התקפיה סיטרא אחא, כד זה כאשר. כאשר יעשו פה התקפיה לצד האחר, לסיטרא אחא, קדוש ברוך הוא החליט שזה מה שעושה לו נחת רוח. יכל להחליט אחרת, אז היינו לומדים אחרת, אבל זה מה שהוא החליט. למה הוא החליט דווקא את זה? כך עלה במחשבה. פה אין לנו תשובה על זה. בעומק יותר לא רק שאין לנו תשובה על זה, באמת אין תשובה על זה. זה כוח הבחירה של הקדוש ברוך הוא שהוא החליט שכך יהיה ולא אחרת. לא בגלל סיבה מסוימת. זאת אומרת, גם אצלו זה לא בגלל סיבה מסוימת. כי אם גם אצלו זה הסיבה מסוימת, אז זה לא הבחירה עצמית. אנחנו רוצים בסוף להגיע למקום הזה, שזה ככה, פשוט כי הוא בחר שככה שזה יהיה. אם נקרא לזה בשם אחר, במקום להגיד תאווה, או להגיד רצון פשוט, נגיד שזה הבחירה של הקדוש ברוך הוא. ככה הוא בחר. אח עשיו ליעקב, יש פה שני אחים שהם דומים, אבל ואהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. לא בגלל שיעקב איש תם יושב אוהלים, בגלל שככה בחרתי. אם זה היה בגלל סיבה מסוימת, אז אפשר עוד לשנות את זה. פה אין פה מה לשנות. ככה הוא בחר, וזהו, זה ככה. אז אותו דבר לגבי הנחת רוח שלו, הוא בחר שממה יהיה הנחת רוח? מהתקפיה לסתרחה, מיתרון האור מהחושך. וזה השתלשל שגם אצלנו זה ככה. גם אצלנו, בן אדם שהרב הרץ מביא את זה בכלי החינוך והדרכה, בן אדם שמקבל שדה עידית, שדה טובה, ועובד עליה, זה לא דומה לאחד שקיבל שדה זיבורית, שדה לא טובה, והפך אותה לשדה טובה. יש לו יותר נחת רוח ויותר סיפוק, שלקח משהו קשה, אדמה קשה, והפך אותה לאדמה מוצלחת. כן, נכון, שלא יהיה נעמד לכיסופה. שיחה שהרב מסביר שבעומק של זה באמת יש משהו יותר פנימי מזה, שהקדוש ברוך הוא רצה שנהיה כמור. ואיפה אנחנו הכי דומים לו? שגם אנחנו משפיעים באמת. ולא מקבלים מתנות חינם, אלא מתייגים על העניין, יכולים להשפיע כמו שהוא, להידמות לבורא באמת. נמשיך בפנים. שכך עלה ברצונו יתברך, להיות נחת רוח לפניו יתברך, כד התקף יסית רעך, והתהפך חשוך עלי נורה, לעשות התקף יסית רעך, ולהפוך את החושך לאור, הקדוש ברוך הוא החליט שזה הנחת רוח שלו. שיעיר אור השם אין סוף ברוך הוא, איפה? במקום החושך והסתרא אחרא של כל עולם הזה כולו, ביתר סט ויתר עוז. עכשיו מתחילים מהסוף להתחלה. כמו שבבית, שאני רציתי בסוף שולחן שבת מלא אורחים, אז צריך שיהיה סלון, וצריך שיהיה מטבח, צריך שיהיה אורחים, וצריך לגור במקום שיש את מי להריח, וצריך שיהיה בית גדול, ואז צריך לשלם, וצריך משכנתה, נלך מהסוף להתחלה, אותו דבר פה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה יתרון האור מהחושך, אז צריך שיהיה חושך, וצריך שיהיה קליפות, וצריך שיהיה עולם גשמי, אז צריך עולם שהוא ביניים, עולם שהוא קצת גשמי, קצת רוחני, ועוד עולם ביניים, עד עולם האצילות, עד העולמות האינסוף, וכולו וכולו. ממילא צריך גם שיהיה עולם שהוא מלא קליפות וסתרא אחרא, אבל צריך גם שיהיה פה אור בעולם, אז צריך שיהיה פה יהודים, נשמה מיוחדת, ולבד הוא לא יכול להצליח, אז הוא צריך תורה, וגם התורה זה לא מספיק, הוא צריך צדיקים שיראו לו את הדרך, וצריך תלמידי חכמים שיורו, יפסקו הלכה ויהיו מורי הוראה. אז צריך את כל המערכת, בשביל מה? בשביל שבסופו של דבר יהיה גם חושך וקצת אור, ויהיה יתרון אור מהחושך. כן. שואלים, אנשים שואלים אותנו ברחוב, אומרים לך, נו, עכשיו היה מלחמה, בחירות, כל פעם קורה איזה משהו, שואלים, נו, אז מה יהיה? ככה השאלה, נו, אז מה יהיה? אז מתחילים מהסוף. הסוף הוא שמשיח יבוא. עכשיו, מה יקרה בדרך? השאלה כמה אתה תזכה להיות שותף בתהליך הזה ולהיכנס, לקפוץ על העגלה רגע לפני. שלא יודעים את הסוף, אז המצב הוא מאוד קשה, הוא בלתי נסבל. מה זאת אומרת? יש פה 70 מיליון ערבים שיכולים כל רגע לתקוף אותנו, כן? שלא יודעים את הסוף, זה מאוד קשה. אבל אם יודעים את הסוף, הסוף הוא שמשיח יבוא. עכשיו, השאלה רק מה יהיה בדרך. אותו דבר פה, הסוף הוא שיתרון האור מהחושך. שאלה רק כמה נחזיק מעמד בחושך הזה עד שנראה את היתרון האור במלואו. נמשיך לפנים. ויתפך חשוך הלינוח שיעירו השם אין סוף ברוך הוא במקום החושך, ועשית רעך של כל עולם הזה כולו ביתר סד ויתר עוז, ויתרון אור מן החושך מהערתו בעולמות עליונים, שמאיר שם על ידי לבושים והסתר פנים המסתירים ומעלימים אור אין סוף ברוך הוא, שלא יבטלו במציאות. שוב, גם למדנו על זה בעריכות בפרק כ"ב, בפרקים שם, שלמה באמת יש הסתר, כי אם לא היה הסתר, היינו מתבטלים במציאות לאור השם, אז לא היה בחירה, ולא היה את כל מה שקורה פה היום. עכשיו, בכל זאת צריך גם שיהיה אור בעולם, לא מספיק רק חושך, כי אחרת באמת כולנו נהיה בחושך. אז כמו שלאבדיל כתוב שלמה היה צריך שבילם יהיה נביא, בשביל להגיד לאומות, שלא תגידו שלא ידעתם שיש קדוש ברוך הוא, הנה, אתם גם קיבלתם נביאים. אותו דבר, לאבדיל גם אצלנו, צריך שיהיה תורה, צריך שאפשר יהיה להגיד ליהודים, הנה, קיבלתם את התורה. ולזה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה, שנקראת עוז וכוח, כן? התורה, תכף נראה, היא נותנת לנו את הכוח להפוך את החושך לאור. היא נותנת לנו כוח להאיר את העולם. אי אפשר בלי הכוח של התורה, כן? גם אצלנו שמתעסקים הרבה במפצועים ובשליחות, הרבה פעמים השליחות היא עבודה סוציאלית גם, כן? לעזור לאנשים. אבל כמובן שהכל זה בכוח של התורה, בלי הכוח של התורה זה לא יקרה. ולזה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה שנקראת עוז וכוח, וכמאמר הזל שהקדוש ברוך הוא נותן כוח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לבוא, שלא יתבטלו במציאות ממש, באור השם הנגלה לעתיד. זאת אומרת, תכף נראה את זה גם בפנים, שבמתן תורה, הקדוש ברוך הוא כבר התגלה לכולם, היה מצב של מעין גאולה. רק מה היה החיסרון בגילוי הזה? החיסרון היה בבני אדם, שלא יכלו להכיל את הגילוי הזה, זה אור חזק מדי. לכן כתוב שפרחה נשמתן על כל דיבר ודיבור. כל דיבר ודיבר. אז הוא אומר, עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן את התורה לצדיקים, הצדיקים פה הכוונה אומר, כולם צדיקים, זה מדבר עלינו, בשביל שאנחנו נכין את עצמנו, שפעם הבאה שיהיה את הגילוי בגאולה האמיתית והשלמה, אז לא נתבטל במציאות, יהיה מצב של נשיאת הפכים, גם יהיה גילוי אור עליון, וגם אנחנו נשאר במציאות טובה, כן, לא שנשאר מגושמים, אבל גם יהיה אותנו, וגם יהיה את הגילוי הזה, ונוכל להכיל אותו. שלא יתבטלו במציאות ממש באור השם הנגלה לעתיד, בלי שום לבוש, כדכתיב, ולא ייכנף עוד מורך, מה הכוונה? ולא ייכנף עוד מורך, פירוש שלא יתכסה ממך בכנף ולבוש, מורך פה זורך על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יהיה בהסתר יותר, שום דבר לא יסתיר עליו, זה יהיה לעתיד לבוא. והיו עיניך רואות את מורך, גם כן שנראה אותו, וכתיב כי עין בעין יראו וגומר, שנראה ממש בעיניים הגשמיות שלנו אלוקות, וכתיב לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם וגומר, לא תצטרך את אור השמש, כי השם יהיה לך לאור עולם וגומר. יהיה כזה גילוי אור שכביכול לא תצטרך את השמש. אז צריך להתכונן למצב הזה, וצריך להכין את הגוף שלנו ואת הנשמה שלנו, שיהיה לה לבושים מתאימים, שהיא תוכל להכיל את האור הזה. מה עוזר לנו להכין את הלבושים האלה? זה התורה. גם התורה, לימוד תורה, וגם הקיום מצוות, עוד מעט נראה את זה בפנים. זה פרק למד זין, זה יהיה בעריכות. איך? כן, יהיה אור הכי גבוה שיכול להיות, וזה יתלבש בכלים שלנו, נכון? באמת היום, כל השיחות של הרבי, של אורו דה טוב, בכלים דה תיקון וכולו, אז זה כבר מעין הגאולה, זה תתחיל לחיות מעין הגאולה היום, זה לחיות עם האור הכי גבוה, בכלים שלך, ביום יום, נכון? זה החיבור, והעניין של גילוי עצם הנשמה, שעצם הנשמה הוא מכיל את שניהם, גם את האורות הכי גבוהים, וגם את הכלים. ונודע שימות המשיח, ובפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלמות בריאות עולם הזה. זה התכלית, לזה מחכים שיהיה את ימות המשיח ותחיית המתים, שלכך נברא מתחילתו. מתחילה, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לא בשביל זמן הגלות, שאומנם יש לנו עבודה והגיעה ויש את המעלה שבזה, אבל המטרה הסופית היא כמובן הגאולה האמיתית והשלמה. וגם אומר אדמור הזקן, כבר היה לעולמי מעין זה בשעת מתן תורה. כבר היה משהו מעין הדבר הזה של גילוי אלוקות בעולם. מתי זה היה? בזמן מתן תורה. כדכתיב, שם כתוב, אתה הורית לדעת. דרך אגב, מה זה המילה הורית? מה זה אתה הורית? איך? מה פירוש הורית? איך? הורית, מה זה המילה הורית? מי אמר למי אתה הורית? מי אומר למי? אתה הורס על הדס. נו, אז אומרים כל שנה שלהם יודעים מה אומרים. כן, איך? או, אתה הורית זה כמו אתה הורית. אתה הורית, אומרים את זה לעם ישראל. אתה הורית, זאת אומרת, הראו לך. זה בעצם צריך להיות לשון הופעל. אתה הורית, הראו לך. הניקוד הוא אתה הורית, אבל הכוונה היא לא אתה הראית. לא אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה הראית לנו. קדוש ברוך הוא אומר לנו, אתה הראית, הראיתי לך. בדיוק. אתה הראית לדעת. משה רבנו אומר את זה. משה רבנו אומר את זה לעם ישראל. הוא אומר לעם ישראל, אתה הראית, הראו לך שהשם הוא אלוקים. לא אתה הראית שאתה הראית למישהו אחר, אתה הוראית, הראו לך. וגם ובהופעל, כן, וגם כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה, כדכתיב, אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו, הוראית, הוראית שוב, הראו לך ממש בראייה חושית, כדכתיב, איך יודעים שזה ממש בראייה חושית? זה כתוב בתורה, כתוב, וכל העם רואים את הקולות, מה זה רואים את הקולות? איך אפשר לראות קולות? רואים את הנשמע, זאת אומרת, רבי מסביר את זה בשיחות, ש... דבר גשמי רואים, דבר רוחני שומעים שהוא קיים. אנחנו לא רואים רוחניות, אנחנו מדברים על זה, שומעים על זה. אז שם כתוב שראו את הקולות ושמעו את המראות. זאת אומרת, היה היפוך. ראו את הרוחניות והגשמיות, רק שמעו על זה שיש גשמיות, לא הרגישו אותה. כן, זה קשור. וכל העם רואים את הקולות, רואים את הנשמע, פרשו רזל, מסתכלים למזרח ושומעים את הדיבור יוצא אנוכי חולו, כן? ראו ושמעו ביחד, וכן לא רק למזרח, וכן לארבע רוחות ולמעלה ולמטה, וכדי פרשו בתיקונים דלית אתר לא היה מקום דלא מליל מיני מעון, שהוא לא דיבר איתם ממנו. זאת אומרת, הקול האלוקי יצא, זה היה מערכת סראונד, מכל הכיוונים שמעו את הקול האלוקי. והיינו, למה היה כזה גילוי עליון? והיינו, מפני גילוי רצונו התברך בעשרת הדיברות שהן כללות התורה. עשרת הדיברות זה כללות התורה, והתורה היא רצונו התברך, ורצונו כביכול זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא דרך הרצון. זאת אומרת, מה שהיה במתן תורה זה לא רק שעכשיו שמענו שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנרצח, או שמענו שהוא רוצה שנאמין בו ולא נלך אחרי אלילים, אלא בעשרת הדיברות התגלה הקדוש ברוך הוא. זה עיקר העניין, לכן באמת פרחה נשמתן, שהיא פנימיות רצונו יתברך וחוכמתו, ואין שם הסתר פנים כלל. הרגישו את הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה שכתוב, מי שזכה לראות בשמחת תורה אצל הרבי, שאומרים, הרגשת מתן תורה. הרגשת עכשיו שאתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו פה למטה, כאילו אנחנו נמצאים במתן תורה. זה אחד הפלאים של העולם הזה. זה אחד הניסים. אבל העגל לא עשו במקביל, כן? אותו 40 יום אחרי. כן. ואיך אחרי שמחת תורה אצל הרבי יום אחרי אנשים המשיכו להיות מגושמים וחומריים וחושבים על עצמם, נו. אותה שאלה.
ומתן תורה זה היה עם סין.
נכון, מחכים לחתונה, נכון. זה הפלא שהקדוש ברוך הוא תמיד משאיר את זכות הבחירה. לא משנה כמה שאתה רואה ניסים, תמיד הוא משאיר לך את זכות הבחירה. זכות הבחירה, תמיד אתה יכול לבחור. לא מזמן התפרסם, לא מדברים על זה כל כך. לא מזמן התפרסם, שאחד מהחברי כנסת הכי מפורסמים, שהיה מנהיג המפלגה השמאלנית, במשך הרבה שנים, אז יש איזו תוכנית ברדיו שנקראת, אתה לא תאמין מה קרה לי. שמתקשרים אנשים לא דתיים, לספר על דברים הכי פילים שקרו להם. אז המנהיג שהכי היה ככה תמיד נגד ונגד, סיפר, אתם לא מאמינים מה קרה לי, אני חייב לספר את זה. נסו באוטו במשפחה, הוא לא נהג, הוא היה בצד, ופתאום הוא קיבל איזשהו, לא התקף לב, אבל איזשהו אירוע בגוף שלא יודעים מה קורה, ולקחו אותו לבית רפואה. אמר שתוך כדי הוא הרגיש איזושהי ישות ממנו יוצאת, הוא ראה את כל הסיפור קורה מלמעלה. את האוטו ואת כל הסיפור הזה, מה קורה מלמעלה, עד שהנשמה חזרה לגוף. הוא אמר, זה סותר את כל מה שאני מאמין בו, ואני לא מתכוון להשתנות. ואין לי מה לעשות עם זה, אבל אני חייב לספר שזה מה שקרה. תמיד זכות הבחירה. אף על פי שכל בן אדם נורמלי ש... לא? אז אני אומר, זה היופי, שרואים שיש זכות הבחירה, הקדוש ברוך הוא לא לוקח אותה. הראה לך מלמעלה את כל הניסים הכי גדולים, עדיין אתה יכול להישאר כמו שהיית קודם ולא ישתנה כלום.
אבל כדאי לכולם.
כדאי לכולם. כדאי לכולם. עדיין יש זכות הבחירה. תלוי, תלוי. כל אחד עם העניין שלו. ואין שם הסתר פנים כלל, זה לא הולך על התורה, כמו שכתוב, כי באור פניך נתת לנו תורת חיים, ולכן במתן תורה היו בטלים במציאות ממש, כי מאמר הזל שעל כל דיבור פרחה נשמתן חולו. אלא, אז אם פרחה נשמתן, איך הם נשארו בחיים? אלא שהחזירה הקדוש ברוך הוא להן בטל שעתיד להחיות בו את המתים, והוא טל תורה שנקרא עוז, כמו שאמרנו קודם, התורה נקראת עוז, כמאמר, כל העוסק בתורה, טל תורה מחיה וחולו. רק, אז איך עשו את העגל? זאת אומרת, כשאחר כך, סליחה, פה הוא לא מסביר איך עשו את העגל, הוא אמר, מה קרה אחרי חטא העגל? רק כשאחר כך גרם החטא, ונתגשמו הם והעולם עד את קץ הימין. העולם חזר להיות מגושם בגלל חטא העגל, והעולם נשאר מגושם עד שתבוא הגאולה, קץ הימין, הכוונה שתבוא הגאולה, שאז מה יקרה? אז יזדקך גשמיות הגוף והעולם, ויוכלו לקבל גילוי אור השם שיעיר לישראל על ידי התורה שנקראת עוז. אז יש שוב גילוי אלוקי, אבל הפעם נוכל לקבל את הגילוי הזה. למה? כי למדנו תורה כל השנים. ולכן כל כך חשוב לזכות כל יהודי במצוות. כי כל מצווה שהוא יקבל, אז זה עושה אותו כלי לעוד גילוי אור עליון. לעתיד לבוא, ברגע שהגאולה מתגלית, אז כולם יבואו לנו בטענות. למה לא הכרחתם אותנו לקיים מצוות? הייתם כאלה נחמדים, יכלתם להכריח אותנו. היום היה לנו יותר גילוי אור. איך? יש בחירה, אבל גם לנו יש בחירה. והבחירה שלנו צריכה להיות שאני מתמסר לעזור לכמה שיותר מהאחים שלי לקיים מצוות רגע לפני שהגאולה מגיעה. זה חלק מהבחירה שאני צריך לנצל אותה. ומיתרון הערה לישראל יגיע חושך האומות, מרוב שיהיה אור ליהודים, אז יפעל שגם לאומות יהיה אור. יגיע חושך האומות גם כן, כדכתיב, והלכו גויים לאורך, גם הם ילכו, בזכות האור שלנו זה יאיר גם להם. וכתיב, בית יעקב לכו ונלכה באור השם, וכתיב, ונגלה כבוד הוויה, וראו כל בשר יחדיו וגומר, כל פסוקים מהנביאים שמתארים את הגאולה, כמו שאדמור הזקן הסביר אותה עכשיו. וכתיב, לבוא בנקרת הצורים ובסעיפי הסלעים, מפני פחד השם והדר גיונו וגומר, כתוב שנתחבא. נרגיש כזה גילוי אלוקות, נרגיש שהקדוש ברוך הוא לידינו, נתחבא מרוב פחד. כן, כמו שגם היה אצל חסידים, שהרבי היה עובר בהפתעה פתאום, כולם היו בורחים לכל הכיוונים, מתביישים שיראה אותי כמו שאני נראה עכשיו. אז אותו דבר, שהגאולה הבאה, מתחבאים מרוב שככה הקדוש ברוך הוא יתפוס אותי, ככה אני נראה. וכמו שכתוב, נסיים, וכמו שכתוב, והופע באדר גאון עוזך, שהקדוש ברוך הוא יתגלה על כל יושבי תבל ארצך וגומר, לא רק על היהודים, אלא גילוי יהיה לכולם. כן.
מה החוכמה
בעצם זה שהם מכינים את החליפה זה גם חלק מהעניין, כן, זה צריך גם להכין את החליפה. אולי נזכה להיות לידה באותו רגע, כן? שר כוח. השבוע יוטט כסלב, בעוד יומיים, וזה ממש עת רצון. יוטט כסלב, זה ראש השנה של החסידות, של כל מי שלומד טניה ומלמד את טניה, זה היום הכי חשוב בשנה, וזה היום שנותן כוחות לכל השנה. צריך ביום הזה קודם כל ללמוד חסידות, ללמוד טניה, והכי חשוב לקבל החלטות טובות, גם בנוגע ללימוד טניה שלנו, וגם בנוגע איך אני עוזר לעוד אנשים אחרים גם ללמוד טניה. אפשר להביא אותם לפה, ואפשר גם ללמוד איתם, ולא צריך לפחד. ותראו ניסי ניסים, האדמור הזקן אומר בהקדמה לתניה, שהוא לא רוצה שכל אלה שיכולים ללמד אז יהיו עכשיו בענבה של שקר ויגידו מי אני ומה אני, אלא שכולם ילמדו. ובדור הזה, כמו שהרבי לימד אותנו, שאתה יודע א' תלמד א', אז פשוט למצוא או חברותה או כמה חברותות וכמה תלמידות, פשוט תלמד תניה ותראו ניסי ניסים, כמו שאדמו"ר הזקן אומר בתורה אור, שמי שעושה צדקה בגשמיות או ברוחניות, אז מזכחים את ליבו ומוחו 1,000 פעמים ככה. אתם תראו שאתם באים ללמד, כל הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד. גם הלימוד שלך היא הרבה יותר טוב. כל הלומד על מנת לעשות, אז ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אבל אם על מנת ללמד, אז ללמוד וללמד. אתה תראה שגם לעצמך אתה תלמד הרבה יותר טוב. וזה יום לקבל את ההחלטות האלה וגם לפעול בפועל ממש ללמוד תניה וללמד תניה.